קוף סמך ד' בעמודה השמאלית ובפרק החליל, תנו רבנן. אנחנו עסוקים בכן בעניין משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אני חושב שהסברנו הרבה דברים. יש כאן איזה השלמה, הרי הגמרא במסכת סוכה אמרה שיש ויכוח האם המספד שיהיה בירושלים זה על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. אז כאן נאמה, הוא פרק החליל, תנו רבנן, משיח שעתיד להיגלות במהרה בימינו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא שאל ממני, מה אתה מבקש ואני נותן לך? שנאמר, אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום יליטיך. כיוון שרואה במשיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו, ריבונו של עולם, איני מבקש אל החיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא עמדת כבר התנבע עליך דוד אביך, שנאמר, חיים שאל ממך, נתת לו, עד כאן. אם כן, יש תיאור כאן של אפשרות של משיח בן יוסף שיהרג, ומשיח בן דוד מבקש בעקבות כך חיים. אומר, ריבונו של עולם, איני מבקש ממך, אלא חיים. וביאור עניין זה, כמו שאמרנו למעלה, כי מעלת משיח בן יוסף יש לו הפסק שיהיו גוברים עליו הגויים, ויש הפסק למעלתו. כן, זה דבר אגב שאנחנו רואים בימינו.
מה זאת אומרת?
כן, ודאי. מעלה זה דבר שאפשר להפסיק. זאת אומרת, מעלה, יש לאדם מעלה, הוא מאבד את המעלה הזאת. זאת אומרת, יש איזה שלב שבו יורד משיח בן יוסף ממדרגתו. מה? השאלה אם הוא אחר כך הוא חוזר אליה, זו שאלה באמת. יש מדרשים שמשתמע מהם שמשיח בן דוד יקים אותו לתחייה. כן, אבל זה ממש התהליכים שאנחנו חווים אותם היום. כלומר, הכוח של משיח בן יוסף, דיינו הכוח של הציונות המדינית, הוא כוח שהולך ונחלש. הולך ונהרג, ומאבד את מעלתו. אין מה להשוות בין ימיו של דוד בן גוריון, שאז משיח בן יוסף היה בכל תוקף העוצמה שלו, לבין ימים אלה שיש משבר אדיר באידאל הציוני, באתוס הציוני, כל זה נופל.
לשמוח
בטח. ודאי שלא צריך לשמוח. האדם מת, זה לא משמח. מצד שני, יש פה תפקיד. יש תפקיד של משיח בן דוד, שהתפקיד שלו זה להקים לתחייה את משיח בן יוסף. מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, בגלל שיש מי שאומרים, טוב, בסדר, יש משיח בן יוסף, צריך לחכות בסבלנות שזה ייגמר, וסוף סוף אנחנו, תלמידי משיח בן דוד, אנחנו נקדם את העניינים. זאת אומרת, בינתיים הקדוש ברוך הוא מוסר את הנהגת האומה לידי החילונים, כשסוף סוף הם ישברו את השיניים, אז יראו שהם צריכים אותנו, ואנחנו ננהל את המדינה. אנחנו הדתיים. טעות חמורה כמובן, כי לפי כל המשלים של חזל שלמדנו, וגם מספר תהילים, ראינו שאין בסיס למשיח בן דוד בלי משיח בן יוסף. כלומר, כל המדרגות הרוחניות, ההשפעה האוניברסלית, ההקרנה הרוחנית, שמאפיינים את משיח בן דוד, עם בית המקדש והכל, כל זה בנוי על יסוד של העוצמה המדינית, כלכלית, צבאית של משיח בן יוסף. ולכן כשרואים שמשיח בן יוסף נופל ומתמוטט, אז לא צריך לשמוח, כי יחסר אז הכוח העיקרי של משיח בן דוד.
אבל איפה
העוצמה? מה?
הרב אמר עכשיו שהכל בנוי על העוצמה של משיח בן יוסף, אבל הוא הולך להיערך.
נכון, לכן צריך להקים אותו לתחייה, כי אם הוא יהרג לגמרי ולא יקום, אז גם משיח בן דוד לא יוכל לקום. ולכן יש שיר מפורסם, אני עוד חי, כן? חי, 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 כן, אני עוד חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. כן? מה הפירוש השיר הזה? שיש מצב שחושבים שהציונות נעלמת מן העולם. האמת היא שזה לא נכון. היא בעצם נחלשת. אבל היא זקוקה לאחיה, בדיוק כמו שחשבו על יוסף המקראי, זה שבתורה, אותו יוסף, בנו של יעקב אבינו, שחשבו שהוא מת, ומבחינתו של יעקב הוא אכן היה מת, הוא התאבל עליו, קרא את בגדיו וכו' וכו'. ומצד יוסף, יוסף היה חי. עד שבסוף התברר שעוד יוסף חי. בסדר? טוב. אבל משיח ששאל, כמו ביקש, שלא יהיה הפסק למדרגתו ולא יהיו גוברים עליו הגויים. וזהו החיים אשר שאל. דהיינו, כי על כוח מציאותו לא יהיה לו הפסק. לא כמו שהיה משיח בן יוסף שהיה לכוח שלו הפסק, אבל לכוח מעלת משיח ודוד לא יהיה לו הפסק, ואז יהיו גויים נחלתו ואחוזתו אפסי ארץ. כן, זה המשך הפסוק בתהילים ב', שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. כן, ואז יהיו גויים נחלתו ואחוזתו אפסי ארץ, כי יתגבר משיח בן דוד על הגויים, ויסלק כוח הגויים, ועם מהם מסתלק היצר הרע. כן, ולכן הגמרא דנה שמה, האם ההספד על משיח בן יוסף, הוא גם ההספד על, על יצר הרע שנהרג, כי הדברים האלה סמוכים זה לזה, כן.
אם הוא הבנתי נכון שמשיח בן יוסף באמת יאבק,
כן.
אז והכוח של משיח בן דוד זה גם משיח בן יוסף, אז מאיפה היה הכוח למשיח בן דוד?
זו, משיח בן יוסף חייב בשביל זה להחיות את משיח בן יוסף. אתה שואל, מאחר ומשיח בן יוסף יהרג, ומאחר ומשיח בן דוד זקוק לכוח של משיח בן יוסף, והרי הוא נהרג, אז כיצד יהיה לו כוח? עד כאן שאלתך? התשובה היא, שמאחר ומשיח בן יוסף יהרג, ומשיח בן דוד זקוק לכוח של משיח בן יוסף, לא תהיה לו ברירה למשיח בן דוד, אלא להקים לתחייה את משיח בן יוסף. זה מכוח ההכרה שלו בצורך בו. זאת אומרת, כאשר הדתיים יבינו שהמדינה הזאת, הם לא יכולים לנהל אותה, אם הם לא משתפים פעולה עם הכוח המדיני צבאי כלכלי של מדינת ישראל, אז הם יקימו לתחייה את הכוחות האלה.
אז הכוח של משיח בן יוסף זה כדי להילחם או משהו כזה?
כל הכוח של משיח בן יוסף, כפי שאנחנו מסבירים כבר מזה ארבעה או חמישה שיעורים, זה הכוח המדיני צבאי כלכלי, נכון? מה שנקרא ציונות המדינית. לכן אני מתפלא על עצם השאלה שלך. בסדר? כן, בבקשה.
משיח בן יוסף זה אדם?
האם משיח בן יוסף הוא אדם? כפי שהסברנו בארבעה, חמישה שיעורים האחרונים בנושא, וזה ממש השיעורים האחרונים, כך שאני ממש מתחיל לחשוב שאולי אני מורה גרוע, ולכן אני לא מלמד, אני מלמד בכלל. אבל לפי מה שלמדנו בארבעה, חמישה שיעורים האחרונים, משיח בן יוסף זה ראשית כל מהלך. המהלך הזה נסו על ידי מספר אנשים במהלך ההיסטוריה, שממלאים חלקים שונים של הפונקציות של משיח בן יוסף. כפי שמסביר זאת, רמח"ל בספר קינת השם צבאות. כן, בבקשה. כן, הקנה, כן.
ואז אם בעצם משהו הקנה, משהו לא מסתכל לי, שדווקא מצד משיח בן דוד, יהיה חיזוק במשיח בן יוסף. האם יש תפקיד פה למשיח בן יוסף, ואז עליו צומח, על גביו הרוכב, משיח בן דוד, ומצד שני יש פה גם תהליך שחוזר כאילו חזרה, ואז משיח בן דוד צריך להחיות.
טוב, אני אחזור עוד פעם. אתה שואל על המשל של הקנה והרוכב, שדיברנו עליו בשיעורים האחרונים. הרוכב לא יכול להישתל אם אין פציעה של הקנה. ברור? לכן יש איזו החלשות של הקנה, דהיינו משיח בן יוסף, כדי שייכנס בתוכו הרוכב.
אנחנו עכשיו,
כן, בזמן ההרכבה. או הייתי אומר בזמן הפציעה, יותר נכון. כאשר הרוכב נשתל, וההשתלה נקלטת, אז יש התעצמות מחודשת של הקנה, כי יש לה לאן להפנות את לשד החיים שבה. ברור? אז גם אז תהיה התעצמות, כלומר כאשר הציונות, אומנם הציונות המדינית היום נחלשת, אבל כאשר ייכנסו אליה כוחות רוחניים נוספים, דהיינו, כוחות שיודעים לתת כיוון לציונות, הרי מה שחסר היום לציונות זה, בשביל מה כל זה, לאן כל זה הולך? כשברור לאן כל זה הולך, אז יתגייסו כל הכוחות הקיימים כיום, שהם אינם יודעים מה לעשות עם עצמם, הם יתגייסו למטרה נעלה, ואז יהיה התעצמות של הציונות.
אז הרחב לא, זה רק מעיד על מה שבעצם קורה שם למטה.
מעיד? לא, הוא...
בפירותיו.
לא, לא, יש בבחינת שככל שיונקים יותר, אז הפרה יש לה יותר חלב. כן? אז גם הרוכב גורם לקנה להתעצם. כן, בבקשה?
אני שמעתי נשים שכאילו יכול להיות שאפשר להגיד שיש סתירה בין האינטרסים הכלכליים של נשים לבין המהלכים של משיח בן דוד. לכן, כדי שהכלכלה הבינלאומית תפרח, אז אנחנו לא יכולים לעשות כל מיני צעדים שזה יפריע.
זה יפגע בנו, לא ישקיעו פה אנשים. אם אנחנו נתחיל כל מיני מהלכים השייכים יותר לעניין של משיח בן דוד, זה יפגע גם בכלכלה. ואז ממילא יש פגיעה במשיח בן יוסף. זאת אומרת, אם פתאום אנחנו נקים את בית המקדש, אז יהיה חרם בינלאומי על מדינת ישראל, למשל.
פגיעה בתיירות.
פגיעה בתיירות.
תהיה תיירות,
תבוא לראות. בסדר, אבל השלבים הראשונים בוודאי שהדבר הזה גורם לפגיעה, ולכן... לא כל כך רוצים, או למשל, אם יספחו את כל יהודה ושומרון, אז יהיה פגיעה בדמוקרטיה הליברלית, מכמה בחינות, כי הרי לא יוכלו לתת שוויון זכויות לכל התושבים וכדומה, נכון? ברור, ברור, זה הסיבות שמשיח בן יוסף מתנגד. אתה צודק. וכאשר אנחנו עושים צעדים כאלה, אנחנו צריכים גם לחשוב מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם. טוב, נמשיך. ובפרק החליל, אני קורא עכשיו בפנים. לא, אנחנו כבר קראנו, אנחנו בחמש שורות לפני הסוף. וביאור עניין זה, כמו שאמרנו למעלה, גם זה קראנו, לא משנה. כמו שאמרנו למעלה, כי מהלך משיח בן יוסף יש לו הפסק, שיהיו גוברים עליו הגויים, ויש הפסק למעלתו. אבל משיח שאל, שלא יהיה הפסק למדרגתו, ולא יהיו גוברים עליו הגויים. וזהו החיים אשר שאל. דהיינו, כי אל כוח מציאותו לא יהיה לו הפסק. לא כמו שהיה משיח בן יוסף, שהיה לכוח שלו הפסק. אבל לכוח מעלת משיח בן דוד, לא יהיה לו הפסק. ואז יהיו גויים נחלתו, ואחוזתו אפסי ארץ. כי יתגבר משיח בן דוד על הגויים, ויסלק כוח הגויים, ועמהם מסתלק היצר הרע. והנה, הצדיק אשר הוא טוב הגמור, נדמה לו היצר הרע, עכשיו הוא חוזר פה לגמרא, כן? שהצדיקים בוכים. בוכים, כשהם רואים על איזה הר הם היו צריכים להתגבר. אז הוא אומר, והנה הצדיק אשר הוא טוב הגמור, נדמה לו היצר כמו הר, שהוא גדול. כי הצדיק הוא הטוב הגמור, והיצר הרע הוא ההר הגמור. מה? הרע הגמור, סליחה. ולפי גודל הריחוק אשר ביניהם, נדמה לצדיק היצר הרע כמו הר גדול. ואילו הרשע, הוא רע, והוא דומה ליצר הרע. ולכך אין הרשע נדמה לו היצר הרע כמו חוט השערה, כי זה חלק מעצמו. ואילו הדברים עוד עמוקים יותר. כן, פה הוא נתן איזה הסבר פשטני, כן, למשל שיש בגמרא, הוא אומר, יש דברים יותר עמוקים, ולפיכך, אלו בוכים ואלו בוכים על הצרה שהגיע להם מן היצר הרע, כי כן דרך שאדם בוכה על הצרה שהגיע אליו כבר, ואלו בוכים על הצרה שיגיע להם עדיין. והדבר לך מזה, כי מלחמה הזאת של גוג ומגוג, להסיר חסרון עולם הזה, ולכך יוסר אז היצר הרע, ואין כאן מקום להאריך. כן, האמת היא שבאמת כאן יש, אולי היה כן מקום להאריך, לא רוצה לחלוק על המהר"ל, אבל הנושא של סילוק היצר הרע הוא נושא מאוד לא פשוט. יש בזה הרבה מה להתבונן בדברי הרמב״ם, ובדברי הרמב״ן, ובדברי הרב קוק על הנושא. כן, בבקשה.
אני לא הבנתי את השורה של אלו בוכים על
צרה
שכבר הגיעה, ואלו בוכים על
צרה שעברה. כן, כלומר הצדיקים בוכים על זה שהייתה להם צרה.
שזה היצרה שעמדו מולו.
נכון. והרשעים בוכים על הצרה שיגיע להם ממה שיפרה, שיפרעו את דינם. שמידת הדין תיפרה מהם.
לא חושב
שאלה. מה הבעיה? הצדיקים בוכים על מה שהיה. והרשעים בוכים על מה שהם יעמדו בדין.
אז זה בכי של הצדיקים בכי של התרגשות, מה?
כן.
גם אין משהו שתלוי
בי כבר. פרק למד ח'. כן. אחד המוטיבים שחוזרים הרבה בנושא של הגאולה אצל המהר"ל זה נושא האחדות. אחדות. כן. אחדות. שהעולם הוא עולם מחולק. למשל, אחד הדברים המחולקים שיש בעולם זה ההפרש בין התורה לבין הטבע. למשל, בשבת דיברתי על זה, בדבר תורה, בסעודה, ואחד התלמידים שאל אותי שאלה. כיוון שזה שייך לנושא, אני אחזור על מה שאני אמרתי ועל השאלה של התלמיד, ואנחנו נראה עד כמה שזה נוגע לעניין. אני דיברתי על דברי רבי שלום מסס על פרשת שלח. רבי שלום מסס, שהיה רב ראשי של ירושלים, וגם רב ראשי של מרוקו מקודם, הוא שואל, איך זה יכול להיות, מדוע משה התפלל על יהושע בן נון, הרי כתוב, יה יושיעך מעצת מרגלים, מדוע הוא לא התפלל על כלב? אני חושב שאמרנו את זה, נכון? אז רבי שלום אומר שכלב היה אדם לאומי טבעי, ולכן לא היה צריך להתפלל עליו, כי היה ברור שעצת מרגלים לא תמשוך אותו. כי אדם שיש לו רגש לאומי טבעי, הוא לא הולך אחרי עצת המרגלים. הוא רוצה את ארץ ישראל. אבל יהושע גדל בבית המדרש. בבית המדרש יש סכנות. כי ברגע שאדם לומד, הוא משתמש בשכל. והשכל מאפשר לראות את כל הצדדים. כלומר, כשאני לומד משהו על פי השכל, אז אני יכול גם לראות את הצד שאני נותן לרגע, כדי בשביל הלימוד, אני נותן לגיטימציה גם לצד ההופכי. וכיוון שהייתי צריך, לצורך הלימוד, לצורך הבירור השכלי, לתת מעין לגיטימציה לצד ההופכי, אז בגלל זה יש עכשיו חולשה בנטייה הטבעית שלי. הנטיות הטבעיות נחלשו. לכן גם אם המסקנה בסוף של הצדיק היא שלא צריך לעזוב את ארץ ישראל, בוודאי צריך לכבוש אותה, אבל היה איזשהו שלב בבירור שהוא חשב את ההפך, אפילו רק בתור אהבה אמינה. וכיוון שזה הייתה מדרגתו של יהושע, לכן היה צריך להתפלל דווקא עליו. כן, הרבנים הם יותר בסכנה של אובדן הציונות מאשר מוכרי החמוצים במחנה יהודה. עכשיו, הדבר הזה מברר אם כן שיש שני כוחות בעולם. יש כוח התורה וכוח הטבע. בשניהם יש קדושה, אבל זה לא אותה קדושה. הקדושה שבתורה איננה זהה עם הקדושה שבטבע. אז עד כאן מה שאני אמרתי בדבר תורה. תלמיד אחד ניגש, אמר, זה ברור שאתה מתכוון רק באופן חיצוני, באופן פנימי התורה כוללת את הכל. עכשיו, אתם מבינים, כשאדם שואל שאלה כזאת, זה בגלל שהוא אדם דתי. האדם הדתי קשה לו עם הרעיון שיש משהו שהוא לא כלול בתורה. אז אמרתי לו, מה שבעצם הרב אומר בשמונה קבצים, זה שזה נכון שזה אותו דבר רק במדרגת אדם הראשון. את אצל אדם הראשון, הטבע והתורה, זה אותה מציאות. לכן אפשר לדעת את השם דרך הטבע. ברגע שיורדים ממדרגת אדם הראשון ומגיעים למדרגת משה, כבר אצל משה זה נפרד. ומי שמאמץ את התורה לא יכול כבר לכלול את כל דרישות הטבע ולהפך. זאת הסיבה שבגללה משה פרש מהאישה. נכון? כלומר, במקום להמשיך את החיים עם אשתו, הוא הלך והתבודד כדי לקבל את דבר השם. הפירוד הזה, שהיה הכרחי, זה כבר מראה על חוסר התלכדות, חוסר אחדות. רק במדרגת אדם הראשון זה היה שווה, נאמר.
זה מנה של המצרים, לא?
מה?
הפרישה.
זהו, אז בדרך כלל, האידיאליזציה של הפרישה, זה נמצא אצל הנוצרים. אצל משה זה לא הייתה אידיאליזציה, רק לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה. כי הוא עלול כל רגע להתנבא, אז הוא לא יכול להישאר עם אשתו. באותה שעה. מה שאין כן שאר הנביאים, איך לומר, כשהם קיבלו נבואה, הייתה התראה לפניכם. היה להם זמן לטבול במקווה, להתכונן וכו' וכו'. אצל משה זה לא כך. כן? הוא תמיד אונליין. כן? אז לא הייתה לו ברירה. אז, כן? בעולם שלנו, אם כן, התורה והטבע, הם שני דברים שונים. ברור? רק במדרגת אדם הראשון, לא יודע אם הם היו אותו דבר, אבל הם היו באותה מדרגה. כלומר, אפשר היה לדעת את השם גם דרך זה וגם דרך זה. במדרגת תחיית המתים זה יתאחד לגמרי. ואם כן, בעולמנו יש פירוד. אז אחד היעדים של הגאולה זה האחדות. כלומר, זה, לכן זה חוזר הרבה אצל המהר"ל. שיש עבודה מיוחדת של איחוד המציאות, כן?
על ידי אחדות אני צריך להקטין את ההפרש, לסגור את ההפרש הזה?
כן, האחדות זה השאיפה על כל פנים של סגירת ההפרש, כמו שאתה קורא לזה. כן, אבל זה לא כל כך פשוט, כי גם לעתיד לבוא כתוב ונחש עפר לחמו. כן, עדיין יש נחש לחמו.
יש עוד דרכים חוץ מהאחדות?
אתה שואל, האם יש עוד דרכים לאחדות חוץ מן האחדות? סגירת הפער זה מילה אחרת בשביל האחדות, או שאני טועה?
כן.
אז אתה שואל, האם יש אפשרות אחרת לאחדות מאשר האחדות? זה נראה לי שאלה מוזרה. טוב.
אבל מה זה טבע האבות שאמרת? איפה זה
הייתה? היית בסעודה, נכון? זהו. אז אמרתי, הקדושה שבטבע זה נמצא יותר באבות. בקדושה של התורה זה נמצא יותר במשה.
הם שילבו ביניהם?
מה?
הם שילבו ביניהם?
לא. האבות לא שילבו, כי האבות הרי לא קיבלו את התורה. כן, זה מצד הטבע שלהם. לכן, הקישור שלהם אל האלות זה דרך ארץ ישראל. טוב. כן, בבקשה.
מה זה לדעת את השם דרך הטבע?
לדעת את השם דרך הטבע, זה מה שעובדי עבודה זרה מנסים לעשות. כלומר, היום, מי שרוצה להכיר את האלוהים, להיפגש עם האלוהים דרך הטבע, הוא בהכרח פגני. לנו אין ברירה. אנחנו קודם כל מכירים את השם דרך מסורת הנבואה, דרך התורה, ואז כשאנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו מגלים את השם גם שם. ושאני מה אני מכוון? יש הרבה אנשים אומרים לך, אני הסתכלתי בטבע וגיליתי את אלוהים. זה שטויות, זה לא נכון. אני, המשפט האמיתי זה ככה, אני שמעתי על אלוהים מהדתיים, והסתכלתי בטבע וגיליתי אותו שם. אתה מבין את ההבדל? כן, מה אתה אומר?
אם ככה מה שאתה אומר, אפשר להבין שה... הטבע והתורה, בעיקרון, כן, מאוחד, ולא משהו
בנפרד. לפי מה שאני אומר, אפשר להבין, אם כן, שבימי האדם הראשון, במדרגה של האדם הראשון, זה מאוחד.
ועכשיו ולא?
נכון, כפי שאמרתי כבר, שבמדרגה של משה זה כבר נפרד.
אז אחרי שבן אדם אומר, כאילו, למדתי תורה, ומשהו
נשאר,
ואז יצאתי...
כי ברגע שלמדתי תורה, אז אני יודע כבר מה לחפש בטבע. אז אני מאמין שמה שאני מגלה בטבע זה מי שאמר והיה העולם. אבל זה לא לגמרי מדויק, זה בגלל שהתורה מדריכה אותי. אבל מצד, הטבע מצד עצמו לא היה מורה לי על מי שברא את העולם. למשל, הפילוסופים הקדמונים ביוון, שהיו אנשים שהתבוננו הרבה בטבע, המסקנה שלהם הייתה שהטבע זה האלוהים, לא מעבר לזה. המדרגה של אדם הראשון היא גבוהה מהמדרגה של משה, ברור. כן? המדרגה של האבות היא מדרגה אחרת מזו של משה. כלומר, מדרגה, אפשר לומר ככה, שמימי אדם הראשון, כל ההכרה התפצלה לשניים, או דרך הטבע, או דרך התורה. ואצל אדם הראשון, זה היה, אומנם לא מאוחד, אבל במדרגה שווה. בתחיית המתים זה גם התאחד. בסדר? בבקשה.
לא הבנתי את המשפט של הרב. בני אדם הראשון ההכרה התפצלה, ואם התורה ניתנה רק אחרי 2400 ומשהו שנים, אז בעצם אין פיצול. הכל עבד לפי הטבע, עד שהכל לא ניתנה.
אתה צודק, אבל כשאני אומר התורה, התכוונתי לחיי הנשמה. כלומר, יש צינור שקושר את האדם לבורא, והוא צינור הנשמה שלו.
והארצתם תורה עם קשרת דרך הטבע?
לא, גם לפני כן היה צינור דרך הנשמה יותר דל. כשהצינור הזה הולך... הוא מתפתח כראוי, אז גם תורה ניתנת. הצינור של הנשמה. כן, הרי כתוב, במעמד הר סיני פרחה נשמתם. כן, דרך הנשמות קיבלו את התורה, לא דרך הטבע. לכן יש גם ניגוד עד עצם היום הזה, בין הטבע שלי לבין התורה. כן, התורה אומרת, אתה צריך בבוקר להשכים, להעיר את השחר. והטבע אומר לי, תישאר במיטה. כן, יש איזה מאבק. כן, זה לא מקרי. אלא אם כן מנסים להתכחש אליו, אבל המאבק הזה קיים, כן. זה אני.
אני יכול להגיד למה שאני שמעתי על אלוהים
אני לא, כשאני שמעתי על אלוהים מהמסורת שלי, אני מאמין שזה הוא שאני פוגש בטבע. מצד האמת, כן. אבל יש לי ידיעה. יש לי ידיעה, גילו לי שמאחורי הטבע הזה מסתתר מי שאמר והיה עולם. ולכן יכול להיות מצבים מיוחדים של אנשים גדולים שבאמת מגלים את השם בטבע. למשל, דוד המלך היה כזה. טוב, נמשיך. אז כל זה היה מבוא לפרק למדחת, להבין שאנחנו בעולם מפורד, מפוצל, ואחת השאיפות של הגאולה זה האיחוד של העולם. כל שני דברים, אשר הם מחולקים, אין להם עמידה יחד. והאחד מבטל השני. לכך אי אפשר רק שיהיה כל אחד עומד בעצמו עד שלא יהיה להם חיבור בשיתוף כלל. לכן הכוחות נבדלים זה מזה. למשל, ישראל והעמים. או משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. או הטבע והנשמה. או יצר הטוב ויצר הרע. כלומר, תמיד יש פיצול במציאות. אבל כאשר יגיעו ימי המשיח, אשר הזמן ההוא ראוי שלא יהיה עוד חילוק והבדל, ואי אפשר שיהיה כל אחד עומד בעצמו, שאז לא יהיה העולם אחד, רק מחולק, ואז כל אחד הוא ביטול השני, שאי אפשר לקיים השני וחילוק בעולם. וההבדל אשר ישראל הם מחולקים מן האומות, במה שישראל הם אומה יחידה לגמרי, והגויים הם רבים. לכן יש גם ניסיון לחבר. איך לחבר? בהתחלה הגויים מנסים לבטל את ישראל. לכך ריבוי הגויים הם מתנגדים, וביטול לישראל האומה היחידה. וכן ישראל האומה היחידה הם ביטול הגויים הרבים. וזהו עניין מלחמות גוג ומגוג, שתהיה לעתיד עם המלך המשיח, שכל הגויים אשר הם הריבוי יתחברו יחד על המלך המשיח, שהוא מלך ישראל, לאומה היחידה. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא שירת הברבור של הניגודים. כן? זה המלחמה האחרונה של הפירוד. איזה פירוד? בין ישראל לבין האומות. בין האחדות לבין הריבוי. או אם תרצו, בין האיכות לבין הכמות. ודע.
סליחה, אבל הגויים הם יצטרכו להתאחד.
הגויים לא יתאחדו. הגויים יבואו ביחד. זה לא אותו דבר.
למרות שהם מחולקים, אבל כולם
יבואו נגד ישראל. כולם יבואו ביחד, אבל להיות ביחד זה לא נקרא להתאחד. להתאחד זה אחדות פנימית, זה לא קיים. כן? איך אומרים? שפוך חמתך אל הגויים, לשון רבים. אשר לא ידעוך, לשון רבים. ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לשון רבים. כי אכל את יעקב, לשון יחיד. כן? זאת אומרת, שבהתחלה כולם נלחמים אחד בשני, שונים אחד את השני. אבל יש גורם מאחד, צריך לאכול את יעקב. אז כולם מוכנים אז לעשות הצבעה משותפת, כוח לרב לאומי וכדומה. מה?
בהתחלה רב אמר שהם יבואו ביחד, אבל בעצם המטרות של הגאולה זה בעצם האחדות. עכשיו האחדות היא בתוך עם ישראל, דהיינו רק טבע ותורה, או שגם הגויים מאחדים ישראל. כמו שגויים מאחדים ישראל, כמו שלכאורה, מה שמע מפה, אז בעצם אין הבדל. אז כמו שאתה מערב שני דברים, אתה מקבל לא זה ולא זה.
אתה שואל מה לעתיד לבוא היחסים בין ישראל לעמים?
לא, אני רוצה להבין מה היא האחדות עליה מדובר.
מה זה?
מה היא האחדות עליה מדובר. זאת אומרת, אם אני לוקח מדביק נפרדים ביחד, כן? אז האחדות שלי מקבל, או שזה משהו הומוגני שמעורבב משניהם, או שאחד משתלט על השני גם ודוחה אותו לחלוטין. אז אם הוא אומר יצר הטוב ויצר הרע, אז איזה יצר מקבל באמצע? הוא לא טוב ולא רע, אז לא.
אתה שואל על אופי האחדות לעתיד לבוא. מה הבעיה? האחדות? אם אתה שואל על כל אחד בפני עצמו, אני יכול לתת תשובה. אבל אם תשאל אותי על כל סוגי האחדות שבעולם, לא תהיה לי ברירה לתת לך תשובה כללית. אם אתה שואל מה האחדות בין ישראל לעמים, או מה האחדות בין יצר הטוב ליצר הרע, אז אני יכול להתייחס לכל אחד בפני עצמו. האם אתה מעוניין?
אכן כן.
אכן כן. יצר הטוב ויצר הרע הם שני כוחות חשובים באדם, ומה שחבל זה שהם נלחמים זה בזה. אז לא, האחדות זה לא שמתקבל יצר בינוני, קצת טוב קצת רע, אלא מתקבל יצר גדול שיש בו מוקד של יצר הטוב ועוד מוקד של יצר הרע בשיתוף פעולה ביניהם.
אבל
זה עדיין שניים.
זה עדיין שניים, אבל הם משתפים פעולה. כלומר, זה כמו חלקים של אורגניזם אחד גדול. וזה חשוב שהיצר הטוב והיצר הרע ישתפו פעולה.
שכל אחד מכן את הטוב שבו.
בוודאי, זאת אומרת, היצר הרע יש לו כוחות אדירים. זה נפלא, היצר הרע. מה נעשה בלי יצר הרע? יצר הרע מאפשר להתקדם בעולם, לאהוב את העולם הזה וכו'. יצר הטוב מוביל, נותן כיוון. אז יש מצב שיצר הטוב מרוצה להרוג יצר הרע. וזה נורא חבל, לפעמים אין ברירה, אבל זה מצב של בדיעבד. כן, צריך להשתמש בכוחות האלה. זה לגבי יצר הטוב ויצר הרע. לגבי ישראל ועמים זה אותו הדבר. כן, ונברחו בך כל משפחות האדמה. עורך כתוב, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו עתה ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד, שנאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואומר, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד, רש"י שם, על פסוק שמה ישראל. ודע, עכשיו קצת מהדברים האלה, הרי כבר קיים עכשיו, בסוכות למשל, מקריבים 70 פרים של 70 אומות העולם, וגם יש מסורת של עתיד, שמלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות. כלומר, זה הולך ביחד. ודע, כי אשר הוא מאחד את ישראל, הוא השם יתברך, אשר הוא אחד, והוא אלוהיהם. לכך השם יתברך מאחד ישראל עד שם עם אחד. כלומר, סתם ככה, היהודים מצד עצמם, אין להם נטייה לאחדות. אתה לוקח יהודי, אחד, יש לו כבר שתי דעות. כן? אז שלא לדבר על כל היהודים ביחד, שאי אפשר לאחד אותם. אבל מי כן יכול לאחד אותם? הקדוש ברוך הוא מאחד. ואנחנו, איך אמר אנריקו מסיאס, כן? עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, ועל כל ישראל, ועם רום, אמן. אז ש...
האחדות לא ככה תלויה בנו.
כן, במידה מסוימת היא לא לגמרי תלויה בנו. כלומר, אנחנו יכולים להשתדל, יש, אנחנו מתקנים את המידות, כל אחד משתדל להסיר מליבו, קנאה ושנאה ותחרות. אבל כתוב, ויסיר מתוך החטא. הקדוש ברוך הוא פה, יש לו תפקיד רציני. כי הטבע של הנברא זה התחרות. וצריך סייעתא דשמיא גדולה לדבר הזה, שיהיה שלום. אז המאחד את ישראל זה השם יתברך. כן? זה מה שהוא אומר כאן. וכמו שאנו אומרים בתפילה, במנחה של שבת, אתה אחד ושמך אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז זה מתחיל מאתה אחד ושמך אחד. מכוח זה, עמך ישראל הוא אחד. הרי כי השם יתברך, אשר הוא אחד, והוא אלוהי ישראל, על ידי זה ישראל הם עם אחד. ומפני כך, מלחמות גוג ומגוג, אשר מלחמה זאת על ישראל, במה שהגויים הם רבים, וישראל אומה יחידה ויחידית, ישראל הוא מצד השם יתברך. אם כן, מלחמת גוג ומגוג, הוא על השם יתברך נחשב בפרט, כי הוא יתברך אחרות ישראל. כלומר, ברגע שנלחמים בישראל, במלחמת גוג ומגוג, נלחמים נגד ישראל במה? במה שעם ישראל הוא אחד. ומי שעושה אותם אחד זה השם, יוצא שמלחמת הגויים היא נגד השם.
כשעם ישראל מפסיד הקדוש ברוך הוא יפסיד במלחמה.
כן. ולכן, פה המלחמה היא קשה מאוד, כי זו מלחמה תיאולוגית יוצא. שמעתי לאחרונה באינטרנט דיווח על איזה הפגנה של נאו-נאצים בארצות הברית. כמובן מטורפים שם. אבל צריך לשמוע מה שהם אומרים. הם אומרים, מי שעושה את כל הצרות בעולם, זה היהודים, כי הם אומרים שאלוהים נתן להם את העולם. אם כן, מה הם משאירים לכם? זאת אומרת שזה באמת האופי של המלחמה. מלחמה על השם. טוב, ובמדרש, ילקוט שמעוני, יהושע, תת, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. על מי זה נאמר? על מלכי כנען. כן, יש כמה מלכים כנעניים שבדרך כלל היו במלחמה זה נגד זה, אבל הפעם כשהם ראו שיש סכנה משותפת, יהושע בן נון, אז הם התקבצו יחדיו להילחם ביהושע. עם יהושע. אמר רבי איבו בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בדור הפלגה, שנאמר, והיו כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים. מה זה דברים אחדים? דברי חירופין היו משיחין אחר הקדוש ברוך הוא. ואחד בימי גוג ומגוג, שנאמר, יתייצבו מלכי ארץ ורוזים יוסדו יחד על השם ועל משיחו, ואחד בימי יהושע, שנאמר, והתקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. זה המדרש. אם כן, יש שלושה מקומות בהיסטוריה, שלוש פעמים זה קורה, שהאנושות בכללה מתאספת להילחם בשם. דור הפלגה, גוג ומגוג, ובימי יהושע. כן. למה לא בימי משה? כי בימי משה אנחנו יושבים במדבר. המדבר זה מחוץ להיסטוריה. בימי יהושע אנחנו נכנסים להיסטוריה, ואז יש התנגדות. כלומר, יש משהו בימי יהושע שדומה למתחמת גוג ומגוג. ובאור עניין זה, כמו שאמרנו, כי לכך היו חולקים על השם יתברך שהוא אחד. כי עתה נעשו האומות הרבה, כאשר נפלגו בדור הפלגה. ולקח השם יתברך את אברהם אשר בחר בו, לפי שהוא אחד. ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו והיו רבים, מכוח ריבויים אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של עולם. כלומר, האחדות, זה מעניין, האחדות זה לאו דווקא מאחד. האחדות זה דווקא מפריד, יכול להיות. כי יש מי שבאופיו הוא אחד, ולכן כולם מתנגדים לו. והנה יש כאן שאלה באינטרנט. אז למה כלב הלך להשתתח על קברי אבותיו? עד כאן השאלה. אני מבין שהשאלה היא ביחס לחלק הקודם של השיר. דהיינו, אם לכלב יש כוח הטבע, הוא לאומי טבעי, אז למה הוא הולך להשתתח על קברי אבות? תשובה, בגלל שהוא לאומי טבעי, הוא הולך להשתתח על קברי האבות. כי האבות, לעומת משה, זה הצד הטבעי של האומה. כי האבות מתקשרים אל האלוהות דרך הארץ, ולא דרך התורה. שהרי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב, לא על זה שהוא ייתן להם את התורה, אלא על זה שהוא ייתן להם את הארץ. כמו שכתוב, לתת לך ולזרעך אחריך את כל ארץ כנען, להיות לך לאלוהים. שעל זה אומר רש"י, שבגלל שכל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. והנה עכשיו היבוב, הארוך מדי, אני אמרתי לכם באינטרנט, תקצרו את היבוב כדי שאוכל לקרוא את השאלה. נו די כבר. אם לא תפסיקו את זה, אני לא אקרא את השאלה וזהו. השאלה. משל ההר וחוט השערה לגבי יצר הרע. לכאורה הוא הפוך. שהקרוב יותר רואה את הדברים גדולים יותר, והאפר במי שרחוק. כלומר, הצדיק היה צריך לראות את יצר הרע כחוט, ואני מבין שיש המשך לשאלה, והרשע כהר. כן, אני מבין, כי המסך לא מראה את הכל. תשובה, כשאדם רואה דבר מרחוק, הוא אומר לעצמו, בספקולציה זה מן הסתם דבר גדול. זה כמו שאדם רואה את השמש, הוא יודע שהיא גדולה, למרות שהיא בשמיים תופסת מקום קטן. מה שאין כן, מי שקרוב, עד כדי כך שהיצר הרע כל כך קרוב לרשעים שהם מאוחדים בו, לכן הם לא מבחינים בו, כי זה הם עצמם. לכן זה כחוט השיער. נכון. טוב, אחרי ש... תשתדלו לשלוח שאלות השייכות לחלק הראשון של השיעור, בתחילת השיעור, לא כשאנחנו כבר עברנו לנושא אחר. טוב, אז איפה היינו? אנחנו מדברים כאן על האחדות והריבוי. מה?
יש זמן להכין קפה.
יש זמן להכין קפה, אתה אומר. טוב. אבל אני שוב חוזר, הנושא של היבהוב. אני דורש שהיבהוב יהיה קצר. אתם עושים דקה שלמה או 30 שניות, אני לא יכול. אני חכה שזה יעבור. טוב. וכבר דיברנו על זה. עכשיו, איפה היינו כאן עם האחדות? כן, כן, כן. אז אנחנו במדרש הזה שמראה שבימי יהושע הייתה התאחדות בגלל שיצאה, לא גיצה, קודם כל מדור הפלגה. הוא מסביר שהמרידה של האומות נגד השם בימי דור הפלגה זה בגלל שמרגישים שהולך להיבחר מיוחד, דהיינו אברהם. כלומר, יש פה איזו משימה חדשה של האנושות, המשימה של האחדות, ועתיד להיבחר או מתחיל להיות מורגש שפועל פה אדם שהאחדות נשואה בתוך לבבו, דיינו אדם, אברהם אבינו, ולכן יש התקבצות של העמים כדי לבטל את הייחוד הזה. יש אגב משהו מאוד דומה היום עם הגלובליזציה. כן, המגמה הכללית של גלובליזציה היא מגמה לבטל את הערך של של האומה הישראלית. כן, עם ישראל טוען לזכות להיות נבדל מכל העמים כדי להיות ברכה לכל משפחות האדמה, והתרבות הגלובלית דורשת את הביטול של הזהות הזאת.
היא לא דורשת, זה עובד בפועל, זה
הכל. מה?
היא לא דורשת.
מי לא דורש?
התרבות הכללית לא דורשת שעם ישראל יהיה כמו כולם.
ודאי שהוא דורש.
פשוט כולם רצים לאיזשהו מקום. עכשיו, מי שלא רצה אחד איתם, אז או שהוא מאחור, או שהוא זה הכל.
אבל מי עומד פה על הפרק, כשמדברים על זה, שצריך לבטל את ההבדלים בין העמים? מי הנבדל הידוע?
מי מבחינה כלכלית?
מכל הבחינות. הם אומרים, היום אנחנו בעולם מאוחד. עולם מיוחד זה עולם שבו כולם אותו דבר. הנה, יש פה עוד שאלה. איך יהיה ביטוי להשקפות שונות בתוך עם ישראל, חרדים, דתיים לאומיים, חסידים, באותו זמן שהקדוש ברוך הוא יעשה שלום בעם? טוב, זו שאלה נפלאה. התשובה, זה בדיוק העניין של האחדות של השבטים. איך כתוב ביוסף? ולא יכלו דברו לשלום. מה הם לא יכלו לסבול? אחד הפירושים, לא יכלו דברו, לא יכלו לשאת את זה שהוא מדבר על שלום. כי הוא היה כל הזמן אומר, בואו נהיה אחדים, המאוחדים, מאוחדים ביחד. הוא אומר, כן, אבל יש לנו השקפות שונות, איך אתה מדבר כך? ולכן יש פה שבח מסוים לשבטים, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב, כך אומר רש"י. כלומר, הם לא היו מוכנים שהשלום יהיה על חשבון ביטול הייחודיות של כל דעה. ולכן יש אומנות מיוחדת. האחדות לא תהיה על ידי שכל הדעות תהפוכנה לדעה אחת, אלא שלכל הדעות יהיה מוקד משותף שמסביבו מתאחדים. כמו שאצל יוסף ויהודה, זה היה מסביב לבנימין. יוסף לא חדל להיות יוסף, יהודה לא חדל להיות יהודה. אבל יש להם מגמה משותפת, בנימין. כן.
לפי מה שאמרת קודם על הגלובליזציה,
כן.
אני שומע שכאילו יש איזשהו, זה אנטי לעם ישראל, זאת אומרת, זה אנטי לגאולה שהולכת ומתקרב. אני חשבתי שכאילו הגלובליזציה אדרבה זה כאילו עוד סימן לגאולה, שהעולם הופך, הוא הולך לנהיה אחדותי, הוא קם באום, ביחד עם מדינת ישראל, כאילו הולכים ורואים יותר את הנבואה שמתגשמת, זה הולך ביחד, זה לא הולך בתור אנטיתזה.
אתה שואל שאלה יפה. לפי מה שאני אומר, הגלובליזציה היא התנגדות לגאולה, בעוד שאתה תמיד ראית את הגלובליזציה בתור התקדמות של הגאולה. כלומר, זה משהו לקראת זה שהעמים מתאחדים. בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים ככה, ויעשו כולם אגודה אחת. מבקשים שכל העמים יהפכו לאגודה אחת. לעשות רצונך. מהו רצונך? שלום, שיהיה שלום ביניהם. אבל, ועל זה כתב הנזיר בהערות שלו למחזור של ראש השנה. הוא אמר, יש כבר אגודה אחת. זה האום. והם רוצים לעשות רצונך? הרי בשביל מה קם האום? כדי לעשות שלום. אבל, הוא אומר, זה לא בלבב שלם. כי כל אחד משתמש באחדות הזאת כדי להשתלט על השני. כדי לקדם את האינטרסים שלו. כלומר, זה שלום אינטרסנטי. ולכן הפתרון זה ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון. כלומר, אם האום יהיה בירושלים, אז זה יהיה בסדר. אז ודאי שיש פה קליפה קודמת לפרי. יש איזה ערך. גם במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד א', יש שם תיאור של התאחדות האנושות. שכשהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, בא עם ספר תורה ואומר, מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכרו, אז באים כל העמים בירבוביה, כך כתוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בירבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה, דיינו עם ההיסטוריה שלה. כלומר, יש איזושהי סכנה שכולם יבואו ביחד, כי אז יש טשטוש של המשפט. למשל, הייתה מדינה בשם יוגוסלביה. המדינה הזאת הייתה מורכבת גם מקרואטים וגם מסרבים. עכשיו, יש פה בעיה. הסרבים נלחמו בנאצים. הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים. אז אפשר לדון ביחד? אי אפשר לדון ביחד. לכן צריך להפריד. סרביה מקרואטיה. ואז, אבל עץ, ומתי עושים את ההפרדה הזאת? אחרי שהופיע לראשונה המגמה להתאחד, האיחוד האירופי למשל. כן? שזה דבר חיובי מצד עצמו. אבל זה מטשטש את אפשרות עשיית הצדק, לכן בתוך עשיית הצדק יש גם בירור, ייחודיות. אותו דבר לגבי עם ישראל. זה טוב שיש גלובליזציה, אבל צריך לדעת למה היא מכוונת. האם מכוונת לרומם את האנושות, או לחזק את מה שנקרא המכנה המשותף הנמוך. שזה, על זה אגב היה ויכוח כשעשו את החוקה האירופאית, מה לציין שם, מה מייחד את אירופה. אז למשל, הפולנים רצו שיוזכר היסוד הנוצרי. בתור, הנוצרי, בתור אחד ממרכיבי היסוד של התרבות האירופאית. מבחינה היסטורית. הצרפתים אמרו, לא, יש לנו כל כך הרבה מוסלמים, זה יפגע בהם. כלומר, יש איזו בעיה של מציאת הנורמה המשותפת. אז אם האחדות זה כדי לרדד את האנושות כלפי מטה, זה לא חיובי. אבל כמו כל דבר שהוא קליפה, אפשר להשתמש בו בתור פרי. שאלה, מדוע יהושע שבא מרחל מבטא את התורה, ואילו כלב שמיהודה מבטא את הצד הטבעי הלאומי, היה צריך להיות להפך. שאלה זו נשאלתי 3 פעמים כבר השבת. תשובה, כל אחד משלים את מה שאין בו. משל למה הדבר דומה? עמי המזרח, שהטבע, שהיצר הרע שלהם זה עריות וגזל, כלומר, התפשטות של הנפש מעבר למידתה, מה שנקרא מידת החסד, אז הם זקוקים לדת של מידת הדין, שהיא מחמירה בדיני צניעות, והיא מחמירה עם הגזלן. והאסלאם נקרא בערבית דין, כן? דין זה דת בערבית. לעומת זה, עמי אירופה, שיצר הרע שלהם, זה יצר הרע של רציחה, הם הרצאצאי הרומאים והשבטים הגרמנים, אז כשהם צריכים לחזור בתשובה, אז הם מאמצים דת של אהבה, הנצרות, שמדברת על אהבה. כן? זאת אומרת שגם כל אחד, אם כן, בא מצד מה שאין בו. לכן, אצל יהושע בן נון, שהוא מבטא את שבט אפרים, יש הדגשה מודעת של התורה. מה שאין כן אצל יהודה, הייתה יהודה לקודשו, יש הדגשה מודעת של הטבע. אני חושב שזה קצת עונה על השאלה. ובכן, בואו נמשיך בדברי המהר. מה? מה שאמרתי עכשיו?
את החלק האחרון. אצל יהושע...
יהושע, כל אחד משלים מה שאין לו.
בגלל שהוא יודע שיש לו את הצד הטבעי, אז הוא מדגיש...
נכון, נכון. טוב, ובכן. ובאור עניין זה, כמו שאמרנו. כי לכך היו חולקים אשר נברך שהוא אחד, כי אתה נעשו אומות הרבה כאשר נפלגו בדור הפלגה, ולקש נברך את אברהם אשר בחר בו. לפי שהוא אחד, ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו והיו רבים, ומכוח ריבויים אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של עולם, וכאשר נכנסו לארץ. נפסלו כל הארצות מן הדיבור, והייתה שכינה בארץ, והיה אז האחדות יותר בעולם, כאשר היה בעולם ארץ יחידה, שבה היה הדיבור מן השם יתברך שהוא אחד, ולפיכך האומות שיש בהם הריבוי מתנגדים לאחדות שמו יתברך. זה בימי יהושע. ולימות המשיח, שאז יהיה הוא יתברך אחד ושמו אחד לגמרי, אז יתנגדו הגויים, שם רבים, על אחדותו יתברך. וכלל הדבר, כאשר היה בעולם אחדותו יתברך, אז הגויים שיש בהם הריבוי היו מתנגדים אליו. ואם אתה מטמיע על דבר זה, שאיך יצויר שיהיה העלול חולק על עילתו? כן, הרי הקדוש ברוך הוא זה מי שברא את כולם. אז איך הם יכולים להתנגד לו? כי הרי זה מקור החיים שלהם גם כן. שאם כן הדבר מתנגד לעצמו, כי במה שיתברך עילה וסיבה לו, אם מתנגד אל עילתו, כאילו מתנגד אל עצמו. זו שאלה גדולה שכבר בגמרא שאלו אותה. על זה אמרו בפרק כמה דברכות. אמר לה, הוא מינה לרבי אבאו. יש מין, מין זה נוצרי, שאמר לרבי אבאו. כתיב, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, וכתיב, מזמור לדוד בבורכו מפני שאול במערה. היי מעשה הווה ברישה. מגדה, מעשה דה שאול הווה ברישה. הווה לה, לכתוב ברישה. כלומר, מתי דוד ברח משאול? לפני שהוא ברח מאבשלום. הרי הסיפור הקודם היה של שאול. אז למה בספר תהילים זה כתוב אחרת? מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום, ורק אחר כך מזמור לדוד בבורכו מפני שאול.
מבחינת סדר הפרקים.
כן, סדר הפרקים לא מובן. כן? זה מה שאמין שואל את רבי אבא. שעשר להבין שהשאלה היא לנה של התמימה. בכלל. הרי הפסוק, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום, הוא מוסבר אצל הנוצרים, לא כמתייחס לדוד, אלא מתייחס לאותו האיש. ברור? כי הם אומרים, אם זה מדובר על דוד, ההיסטורי, אז דוד ההיסטורי, הסיפור של הבריחה שלו מאבשלום, הייתה אחר כך. על זה עונה לו רבי אבאו. אמר לי, אתון לדרשיתו סמוכין, קשי עליכו. אנן דרשינן סמוכין, לקשי על ה... כלומר, אנחנו, יש לנו סיבה. אנחנו מבינים שיש סיבה ושאנחנו דורשים סמוכים. כלומר, אנחנו לומדים הלכות ורעיונות מסמיכות הפסוקים זה לזה. דמה רב, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו. אלא, הווה. כלומר, היה בכל זאת שאבשלום מרד באבא שלו. החינמה, הווה. לכן גם זה יכול להיות שהאומות ימרדו בקדוש ברוך הוא. והנה הכתוב על עבר הספק הזה. איך יבוא מן השם יתברך דבר כמו זה, שיהיו כל האומות מתנגדים אל השם יתברך. ולפיכך קבע אחר כך מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, לומר כי כמו שאבשלום היה רוצה להרוג את אביו מפני כי היה רוצה למלוך במקומו, איפה זה כתוב? זה פסוק, זה פרק ג' בתהילים, נכון? וזה אחרי פרק ב' שמדבר על מלחמת גוג ומגוג. לכך היה רוצה להרוג את אביו. וכן בימי גוג ומגוג אינם רוצים במלכות השם יתברך, כי הוא יתברך אחד. ואילו הגויים הם הרבים כאשר יהיו בימי גוג ומגוג. ולכך יהיו מחולקים על ייחודו של עולם באותו זמן שלא יהיו יתברך מולך עליהם. ולכך שמח אחרי מלחמות גוג ומגוג, נזמור לדוד באורחו מפני אבשלום בנו, והתבהר לך עניין מלחמת גוג ומגוג. מלחמות גוג ומגוג. כן, בבקשה.
אתה מסביר מה הקשר
בין גוג ומגוג ואבשלום?
כן, אומות העולם, כי למה זה כמו אבשלום?
כי הרי השאלה איך יכול להיות שהאומות ימרדו בשם? הרי השם ברעם. אז אומרים, כשם שמצאנו שאבשלום מרד באביו, למרות שזה נגד הטבע לכאורה שבן ימרוד באביו, אז גם פה, אנחנו, הרי זה היה. אז כמו שזה היה, גם זה יכול להיות.
ומה ההסבר
של
הרעם
הזה
בא לפני?
בגלל הסמיכות. כלומר, כיוון שפרק ב' מדבר על מלחמת גוג ומגוג, רצינו להביא גם ראיה לזה שמלחמת גוג ומגוג היא אפשרית. לכן זה הוסמך לבריחה מאבשלום. כי כשם שהבריחה מאבשלום לא הייתה עולה לדעת, אבל בכל זאת היא קרתה, אז אותו דבר, גם הבריחה מפני, גם המרידה של גוג ומגוג נגד השם היא אפשרית. זה כדי להסמיך את זה לזה. לסמוך זה לזה. כן, בבקשה.
במדרש למעלה, בהלכות שמעני, שאומר שם שכאילו גוג ומגוג היה בכמה תקופות, משמע שכאילו כל התקופות האלה היו מבחינת, היו יכולות להיות מבחינת משיח. כן, כן. זה היה הגאולה. ולכאורה יהושע לא היה עדיין מצב של מלך. זאת אומרת, יהושע לא היה...
יהושע היה מלך, כמובן. מזה למדנו אפילו כמה הלכות. ודאי שיהושע היה מלך. לכן הוא השואל באורים ותומים. כתוב, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים. אלא שהוא לא היה מלך עם שושלת, בגלל שלא היה לו בן. משהו אחר. או... ולכן גם הייתה לו יכולת הרי לקחת מיסים ולהוציא למלחמה וכו'. אז הוא המלך. טוב, עד כאן להיום.